עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 13:05, וכמה שניות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי ללייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM וסתיו קורנס, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, אני חוזר 0552-103-103, ואפשר להשתמש במספר גם 1-900-722-103, ומי שמתעקש לשלוח וואטסאפ, אז 054-70-103-70. מזכיר לכם שאפשר גם לעלות בשם בדוי, לא חייבים להזדהות, שם בדוי כן, גיל בדוי לא, כי אותה מחלה בגיל 20 או אותן תלונות בגיל 20 הן שונות אם הן בגיל 20 או בגיל 50 וודאי בגיל 80. ישנה תופעה מוכרת ליותר אנשים או מוכרת לפחות אנשים שנקראת דז'ה וו. דז'ה וו בתרגום מצרפתית כבר ראיתי. כלומר הרבה מאוד אנשים מגיעים לסיטואציה שלמרות שהם יודעים שהם לא היו באותה סיטואציה, או לא תמיד הם לא יודעים, הם אומרים, זה מוכר לי. יש לי חוויה, יש לי הרגשה, שכבר הייתי, ראיתי את אותה תמונה. ישנה תופעה אחרת, שהיא מאוד דומה, שנקראת דז'ה וקו, כלומר, כבר חוויתי. כלומר, אני יודע שזה לא קרה לי, אבל יש לי הרגשה שאת אותה סיטואציה שאני חווה עכשיו, כבר חוויתי בעבר. אבל יש תופעה אחרת שנקראת זיכרון, וזה מה שיש לי כרגע. מה שיש לי כרגע זה לא דז'ה וו ולא דז'ה וקו, מה שיש לי כרגע זה זיכרון שאני זוכר מה שקרה לפני כשנתיים וחצי, 3 שנים, ואני זוכר שעוד חולי קורונה ועוד חולי קורונה ועוד חולי קורונה, וזה חיובי וזה חיובי וזה חיובי. אז אני רק רוצה להודיע לכולכם, שהקורונה חזרה, לשמחתנו הגדולה, לא באותה עוצמה, לא באותה תחלואה, לא באותם סיבוכים כמו לפני 3 או 4 שנים, אבל קחו בחשבון, זו עדיין מחלה קשה לאנשים מבוגרים או לילדים קטנים. חלק גדול מאיתנו כנראה חווים את המחלה בצורה הרבה יותר קלה בגלל שהם חלקם מחוסנים, או מחוסנים בגלל חיסונים, או מחוסנים בגלל שחלו, או מחוסנים בגלל התופעת חיסון העדר, אבל צריך לזכור שאם יש לכם חום וזה נראה כמו שפעת, זה עדיין יכול להיות קורונה, הרבה מאוד אנשים ששווים מחוץ לארץ, סובלים מקורונה. אני במרפאה שלי, נתקל מדי יום מרפאה, במספר אנשים שמבטלים, כי יש להם קורונה, ואחרים אומרים שפעת, אני שואל אותם, בדקתם לקורונה? לא. אולי תבדקו? ואז אני לפעמים, לעתים קרובות, מקבל טלפון, פרופסור קרסו, צדקת, יש לי קורונה. אז אומנם המחלה, כפי שאמרתי, המוטציה הזאת היא לא קשה, לא מסוכנת, ולא אין לה תופעות מסוכנות כמו במוטציה הקודמת. אנחנו כמובן יודעים לטפל יותר טוב בקורונה, חלק מהטיפול הוא לשכב במיטה ולא להדביק אחרים, אבל אם אתם נוסעים לחוץ לארץ, אם אתם נמצאים במקומות צפופים, שימו מסכה, להזיק זה לא יכול, ודאי לא לכם, וקרוב לוודאי גם לא לאחרים. אוקיי, בואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
תודה רבה שחזרתם אליי עכשיו בעיתוי שבדיוק מחבר אותי לפתיח שלך.
אוקיי.
לקורונה. אני לאה בת 62.
כן.
השאלה המקורית שלי, רציתי להתייעץ איתך על טיפולים לנשירת שיער, שאני סובלת כבר שנתיים.
אוקיי.
אבל מה שקרה, שביום ראשון חליתי בקורונה, פעם ראשונה בחיי.
כן.
למרות שאני מאוד מאוד שומרת, אני מסכה, וזה בא מהבית, נדבקתי מהנכדים.
כן.
שכמובן, כמו שאתה אומר, חשבו סתם איזה התקררו, זה לא בדקו להם. וחטפתי את זה בצורה מאוד 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 קשה. כן. היו לי 4 ימים שזה מהשטן, נורא.
זה רק מחזק, זה רק מחזק את מה שאמרתי, שלא תמיד זה בצורה קלה, לפעמים זה בצורה מאוד קשה, כן.
מאוד מאוד.
ולפעמים זה לא 4 ימים, אלא שבוע.
לא, אז זהו, אני עכשיו כי שבוע ואני עדיין חיובית, ועדיין לא מרגישה טוב.
תראי, זה שאת חיובית, את חיובית ללא קשר לקורונה. עכשיו, בנוסף, את גם חיובית לקורונה.
כן, הבנתי.
כן.
אז השאלה שלי עכשיו בעצם זה שתי שאלות. קודם כל, כן. שמתי לב שהנשירת שיער עכשיו התגברה לי בשבוע כן. הזה. גם הגבות התחילו לנשור וגם הריסים.
אוקיי, זה כבר יכול להיות משהו אחר, כן.
עכשיו, אני סובלת מבעיה כרונית די קשה במערכת עיכול. הרבה שנים, יש לי חוסר ספיגה, בעיות בתנועתיות, מי רגיז מאוד קשה, והקורונה פגעה לי, דווקא לא היו שיעולים וזה, היא פגעה לי בעיקר במערכת עיכול, חוץ מהחום הגבוה וזה, אני 5 ימים הייתי בצום מוחלט, מוחלט, חוץ ממים.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הפחד שלי הוא שהנזק הזה למערכת עיכול הוא יישאר. הוא לא יחלוף כל כך מהר. רציתי לשאול על זה, ורציתי להתייעץ איתך במקרה כזה, שגם עכשיו בכלל אני לא אוכלת, ויש לי בעיות בספיגה, וגם לבעיה של נשירת שיער, האם אתה ממליץ, שמעתי שיש טיפולים, אני לא אזכיר מי עושה את זה, כן. של הזרקות של ויטמינים.
כן. כי
ויטמינים שאני לוקחת, אני לוקחת תוספים לשיער, זה גם לא נספג.
לוודאי. אז בואי נתחיל מהנשירה. בדרך כלל כשישנה נשירה, היא לא מהגבות ומהריסים. עכשיו, ישנן מחלות אוטואימיוניות, וישנה מחלה שנקראת אלופסיה.
כן.
ויש אלופסיה ריאטה, אלופסיה ג'נרליה, אלופסיה טוטלי, לא ניכנס להבחנות. אבל בדרך כלל, במחלה הזאת יכולה להיות נשירה גם מהריסים וגם מהגבות, אבל יכול גם להיות שהגוף שלך במצוקה כל כך גדולה,
כן.
שהנשירה הזאת עדיין לא מעידה שזאת המחלה. אז כדאי כמובן לחכות קצת, להתאושש מהמחלה, ולהתייעץ עם רופאי אור. רופאי אור יכולים בדיוק לבדוק, גם רופא פנימי יכול לבדוק את הנקודה. אז זה דבר אחד. עכשיו,
כן.
רק שנייה, אני אענה לך לכל השאלות.
כן.
הנקודה השנייה שחשוב לי מאוד להגיד אותה, היא תופעה שאנחנו מכירים אותה ברפואה, שנקרא אזור בעל רגישות יותר נמוכה.
בדיוק.
או שבשפה היותר מסובכת, locus minoris resistensis. כלומר, locus זה מקום, minoris זה minor, זה קטן, resistensis זה resistance, זה התנגדות. כלומר, לכל אחד ואחד מאיתנו יש אזור בגוף שהוא קצת יותר חלש. ואם הוא חולה, בדרך כלל זה תוקף את אותו אזור. אלה שזה באזור עמוד השדרה, אם הם קצת חולים או קצת מוצבנים או קצת עייפים, יהיו להם כאבים בגב. אלה שזה בדרכי העיכול, יהיו להם בחילות, הקאות, עצירות, חוסר ספוגה.
זה מה שהיה לי, בדיוק.
אלה שזה בראש, יחטפו מגרנות או כאבי ראש. וכל אחד מאיתנו יש לו איך שנקרא את הפקלה שלו. ואצלך זה דרכי העיכול. עכשיו, את עברת ניתוח מאיים או ניתוח...
לא.
לא. אם יש לך הפרעות בספיגה, וזאת מחלה שאני מניח שיתרו אותה, ועשו לך בדיקות צואה, ומצאו כל מיני דברים נוספים.
כן, נכון.
אז יכול מאוד להיות שאת צריכה לקבל תוספת של ויטמינים דרך השריר או דרך הווריד. אוקיי. עכשיו, ולכן, בלי להיכנס לשמות של רופאים, אני מציע ללכת למישהו שהוא רופא, כמובן, רצוי רופא פנימי, שייתן לך אירועים של ויטמינים או זריקות של ויטמינים לשריר. חלק מהויטמינים אנחנו יכולים לבדוק באופן רוטיני. חומצה פולית, ויטמין B12, ברזל שזה לא ויטמין. זה שאת לוקחת...
לא, זה אין לי חוסר, כי אני לוקחת כל השנים ובדקו, זה דווקא בסדר.
אז את זה את כן סופגת.
את זה כן.
ואנמיה יש לך, או חוסר ברזל יש לך?
כן.
כן, אז יכול מאוד להיות שאת צריכה לקבל פריטין, או סליחה, לקבל ונופר, או פר אינג'קט, שאלה זריקות של ברזל, שאנחנו נותנים אותם לבריד. עכשיו, ונופר, זאת זריקה שמקבלים דרך קופת חולים, אפשר פעם בחצי שנה, אפשר פעם בשלושה חודשים, אפשר פעם בשנה. פר אינג'קט היה עם זה קצת בעיות, כרגע יש פרוטוקול איך לתת את זה, כי הייתה איזו תופעה של אלרגיה, אבל עוד פעם, את כל הדברים האלה מקבלים במסגרת אשפוז יום.
כן, אני יודעת, כן. כי בעבר קיבלתי אירועי של ונופר. כן.
עכשיו, לגבי דברים אחרים, יש בעיות. ואם את סופגת ויטמין B12, ואם את סופגת ברזל, וויטמין D את סופגת?
כן.
אז יכול מאוד להיות שהבעיה היא לא בספיגה, ממש בספיגה של ויטמינים, אלא בכמות, כי ויטמין D הוא ויטמין שנמס בשומן, וויטמין B12 הוא ויטמין שנמס במים. כלומר, את סופגת גם דברים שהם נמסי שומן, וגם דברים שהם נמסי מים. ייתכן שאת צריכה לקחת מולטי ויטמינים, אבל בכמות יותר גדולה.
אז אני לא פעם ניסיתי לקחת מולטי ויטמינים, זה לא, זה עשה לי עוד הפרעות בעיכול, לא נפסק.
אוקיי, אז הדרך היחידה היא ללכת ולקבל אינפוזיות ויטמינים באירועים.
של ויטמינים, זה לא מסוכן עכשיו, או משהו.
אם את עושה את זה אצל רופא שהוא רופא פנימי והוא רופא, אז זה לא מסוכן. כי זה לא שלוקחים ויטמינים וסתם דוחפים אותם, נותנים אינפוזיה. שיש בה חומרים מסוימים עם ויטמינים, נותנים, לא נותנים את כל הוויטמינים בבת אחת. נותנים חלק פה, נותנים עוד חלק, אבל הדבר הזה, אם חסר לך ויטמינים, עכשיו אפשר לבדוק במעבדות, זה אמנם לא ברוטינה של קופת חולים, אבל יש מעבדות שאפשר לבדוק ויטמין E, ואפשר לבדוק ויטמין B1 וB2, אגב, ויטמין
B1 וB2.
כן, עכשיו לדעתי ויטמין B2 וB1 אפשר גם לבדוק במסגרת קופות החולים, אבץ חשוב מאוד לבדוק במסגרת קופת החולים, ביוטין שזה ויטמין מקבוצת ויטמיני B, חשוב מאוד לשיער, אפשר לקחת בכמות מאוד מאוד גדולה של 5,000 יחידות ביום, או... כמויות יפות בהתחלה לפחות, כי זאת אחת הסיבות, הביוטין חשוב מאוד לשיער ולאור.
כן, אז אני יכולה לקנות את הביוטין, כן, להתחיל
לקחת. כן, אבל קחי לפחות, 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 3,000, 4,000, 5,000 ביום.
ואם אני אצליח לקחת, כן.
זה כדורים, זה לא בעיה, זה
כן,
לא
כן, כדור. כן, כן, אבל השאלה איך זה ישפיע על מערכת העיכול.
אוקיי, אז תתחילי בכדור אחד, ואם זה בסדר, תקחי שניים, קחי אחד בבוקר, אחד בערב, כן.
אבל עכשיו,
כן. עכשיו, קחי בחשבון שנשירת שיער, בגיל 62, זאת תופעה, 62, כן? זאת כן. תופעה מאוד שכיחה.
זה בדיוק מה שהרופא אור אמר לי.
כן, זה נכון שהרופא אור אמר, והרופא אור צודק, לא ב-100%, במיליון אחוז, אבל יכול להיות שאפשר לגרום לכך, שבמקום שיפלו לך 5,000 שערות ביום, יפלו לך רק 300. כי 100 שערות ביום, 100 שערות ביום שנושרות זה עדיין נשמע לרגילה.
זה נורמלי, כן, כן, אני חקרתי את העניין. הוא דווקא הציעו לי את המינוקס, כדורי מינוקסי.
לא, אז אם כבר אז תקחי...
שאני פוחדת.
לא, כדורי מינוקסי לא, אבל יש מינוקסי בספרי.
זה עשה לי גירוי בקרקפת, כן, ניסיתי את זה גם.
אז כדורי מינוקסי אפשר לקחת בהשגחה של רופא, ולראות כי לפעמים זה מוריד גם לחץ דם. כי מינוקסי במקור זו הייתה תרופה ללחץ דם. מינוקסידין, תרופה ללחץ דם, אז אפשר...
לא, לא, זה לא מתאים.
עכשיו, לפעמים גם ישנם טיפולים הורמונליים שאפשר לתת, צריך לבדוק את הרמות של טסטוסטרון, ויש כל מיני דברים, אז אם את לא מצליחה למצוא עזרה, כדאי גם להתייעץ עם אנדוקרינולוג.
אוקיי. בסדר, עכשיו, ומה דעתך, יש כל מיני טיפולים של מיקרונידלינג לקרקפת, שמחדירים שם, עושים ביקור כזה.
לא, לא, אז עוד פעם, מיקרונידלינג זה משפר, כל דבר שמשפר את זרימת הדם לקרקפת יכול לעזור. אז אם תרביצי לעצמך כל הזמן, תעשי לך פק 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 בראש, זה יכול לעזור.
אז זה מספיק במקום...
ואם תקבלי טיפולים במכשירים כמו... מכשירים של גלי הלם בכמות חלשה, זה יכול לעזור, רק לא להגזים, שלא תקבלי גם זעזוע מוח. יש טיפולים כמו PRP שיכולים לעזור, יש הרבה מאוד טיפולים. אבל אם חסר לך ויטמינים ומינרלים, הטיפולים האלה לא יעזרו.
כן,
אם חסר לך ברזל, הטיפולים האלה לא יעזרו. אם הפריטין שלך נמוך, הטיפולים האלה לא יעזרו. אם חסר לך אבץ, הטיפולים האלה לא יעזרו.
כן,
אז קודם כל לעשות השלמות. השלמות של כל הדברים האלה של ויטמין B12 שיהיה ברמה גבוהה ולא תקינה, שלא יהיה 200, שזה עדיין בסדר, אלא שיהיה 350.
אוקיי, כן.
שיהיה אבץ בכמות תקינה, שיהיה פריטין וברזל בכמות תקינה, ותקחי ביוטין, וויטמין B12, וכל הדברים האלה, וזה יסתדר.
בסדר, זה כל זה את הבדיקות לבקש מרופא אור או אנדוקרינולוג, כן?
לא, לא, אנדוקרינולוג זה אם רופא אור לא פותר את הבעיה, אז גם אפשר גם להתייעץ במקביל עם שניהם, מאחר וחלק מהבעיה, אם יש לך למעשה רמה יותר גבוהה של טסטוסטרון.
טסטוסטרון.
או אם יש סימנים אחרים של אימבלנס הורמונלי שאפשר לתקן, יעזרו לך. תמיד אפשר אגב לעשות השתלה, היום ישנן השתלה של שיער סינתטי.
כן, או לקנות פאה, אם אין ברירה, זה כן. גם אפשרות.
כן.
כן.
ושום אסון לא קורה אם יש שיער דליל.
כן.
תראי, מי שאוהב כן. אותך, יאהב אותך גם עם שיער דליל. ומי שלא אוהב כן. אותך, מה אכפת לך ממנו?
טוב, זה מפריע לי, לא למישהו אחר.
אוקיי, זאת תשובה טובה ונכונה.
מפריע מאוד לי. כן.
אני יודע. אוקיי.
טוב, עכשיו רק לסיום.
לסיום, כי יש לנו עוד לפחות 5,000 מאזינים.
הסיכוי שעכשיו הבעיה האקוטית במערכת עיכול תחלוף, או שתישאר לי לאורך זמן?
פה את דורשת ממני להחליף כובע מרופא לנביא, ואת התואר בנבואה עוד לא קיבלתי. הסיכוי שזה ישתפר הוא גדול מאוד, יכול לקחת הרבה זמן, יכול לקחת גם כמה חודשים טובים.
חודשים, כן.
אבל הסיכוי שזה ישתפר, הוא סיכוי מאוד גדול.
זהו. בסדר. טוב.
אוקיי, כל טוב לך.
תודה רבה, פרופסור קרס.
כל טוב.
תודה רבה.
כל טוב, ומי איתנו על הקו? שלום. הלו? Anybody home? יש לנו מישהו על הקו? כן. טוב, תכף. זה רבותיי, שיער זו בעיה רצינית, גם אצל גברים וגם אצל נשים. אצל גברים הבעיה מתחילה לפעמים בגיל 20 וזה תורשתי, לפעמים גם קצת קודם. אצל נשים הבעיה מתחילה בגיל אחרי גיל המעבר, וככל שזה מתקדם יותר לקראת גיל יותר מבוגר, הבעיה יותר גדולה. וזה באמת מפריע להרבה מאוד נשים, זה לא, אני לא תמה על הגברת שזהו. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו? פרופסור,
אני על הקו?
כן, כן, את על הקו.
כן. השם שלי זיבי, אבל לא מדובר עליי, מדובר על בעלי, שהוא בן 75.
כן.
ולפני 4 שנים הוא חטף שלווקת.
אוי, כן.
וזה התחיל לו בצד של העורף. ואחרי זה, הוא לא הספיק לעשות חיסונים, זה לא היה כל כך במודע על החיסונים.
תראי, אם הוא היה מקשיב לתוכנית שלי, אני כבר 5 שנים מטיף לתוכנית
לחיסונים. אני יודעת, אבל אחר כך, אחרי חצי שנה, הוא עשה את החיסון, עוד פעם. ופשוט נשאר לו, יש לו מין גירוד, זה כל הזמן צורב לו, ממש איפה שזה התחיל. חשבנו שזה משהו קשור לאור, הלכנו לרופא אור, והוא הפנה אותנו לנוירולוג, שזה משהו קשור לעצב.
כן, זה נקרא, זה נקרא פוסטר פטיק נוירלגיה, וכאבים שלאחר נוירלגיה.
זה כבר 4 שנים, הוא לקח כל מיני כדורים, לאחרונה כבר המשיך עם סימבלטה, זה דולוקס היום.
כן, אז זה עוזר לו אולי קצת, אבל זה לא פותר את הבעיה. כדאי לנסות, ליריקה ניסו לתת לו?
כן, לא עזר לו.
לא עזר, תראי, מה שאפשר לעשות זה שני דברים. דבר אחד זה יש לנסות לשים, לקנות משחה של חומר הרדמה מקומית, שזה אמלה.
כן, לא זוכרת את השם.
אמלה, ולמרוח ולראות, אמלה. אבל למרוח ולשים על זה פד, לא פד, סליחה, ניילון נצמד. את מכירה את הניילונים שנצמדים, שמעוטפים בהם אוכל, או עוטפים בהם סנדוויץ'ים שנדבקים. אז לשים אמלה ולשים על זה ניילון נצמד. זאת אפשרות אחת.
וזה אפשר כל הזמן ללכת עם זה?
ללכת עם זה תקופה מסוימת, עד שזה נספג, ואז זה לא פותר את הבעיה, זה מקל עליה. דבר שני שאפשר לעשות, זה לקחת, יש משחה שנקראת זוסטריקס.
אני חייבת לרשום, זוסטריקס?
זוסטריקס.
כן.
לבקש מהרופא הנוירולוג או מרופא במשפחה שירשום את המשחה הזאת, ולמרוח אותה במקום ששורף. עכשיו שימי לב, המשחה הזאת, המקור שלה הוא קפסייצין, שזה חומר שמפיקים אותו מפלפל אדום חריף. כלומר, זאת משחה ששורפת מאוד בשלב שמורחים אותה לכמה שניות, ואחר כך היא כאילו תופסת את הרצפטורים, אני לא אכנס לביוכימיה, ומרגיעה את הכאבים. אבל גם פה צריך לקחת בחשבון שאם הוא במקרה מגרד במקום שהוא שם את המשחה, ואחר כך מגרד בעין, יהיו לו כאבים איומים, בדיוק. אז צריך או שמישהו אחר ימרח לו את זה ולשים על זה גם כן ניילון נצמד, או שיהיה מודע לא לגעת בזה אחר כך, ולשים את המשחה עם כפפות.
הבנתי.
אפשרות שלישית, אפשרות שלישית, היא לקבל תרופות מהמשפחה של התרופות נגד דיכאון. התרופות האלה הן לא מרפאות את המצב, אבל הן מאפשרות לאדם להתמודד יותר טוב עם הכאב. ואני רוצה להסביר, כן, אני רוצה להסביר משהו. חלק גדול מדיכוי תופעות מעצבנות ממערכת העצבים, כמו גירוד שהוא על רקע נפשי, כמו רעש, כמו טינטון או טיניטוס, כמו כאבים, הם מוקלים על ידי עלייה של רמות הסרוטונין. כל התרופות שאנחנו נותנים נגד דיכאון מעלות את רמות הסרוטונין, ובכך הן גם עוזרות לתופעות האלה. אז הכדורים האלה שיעלו לו את הסרוטונין, יכולים טיפ-טיפה לאפשר לו לסבול פחות מאותו גירוי.
הבנתי.
הוא קיבל אמנם סימבלטה, אני מבין שהוא קיבל סימבלטה, נכון?
כן, כן.
כמה מיליגרם סימבלטה הוא קיבל?
הוא קיבל 60 ו-30.
כלומר, הוא קיבל 90 ביום?
כן.
וזה לא עזר?
לא.
אז כי סימבלטה הוא עושה את העבודה הזאת בדרך כלל.
כן.
אוקיי, אז...
יש לך השם של התרופה נגד ניקאון?
זהו, אז זאת, סימבלטה זאת אחת מהם. פריזמה זאת אחרת.
כן.
ויכול מאוד להיות, פריזמה, היא מעלה רק סרוטונין, סימבלטה מעלה גם נורפינפרין וגם דופמין, יש לה השפעה קצת יותר טובה, אבל לא בעיקר על כאב, אלא על דברים אחרים.
כן, רציתי לשאול, כי באמת ברגע שאמרתי לנאורולוג שזה לא עוזר לו, הוא נתן לו טגרטול. אז אמרתי טגרטול זה
לאפילפסיה. לא, לא, אבל טגרטול יכול גם לעזור. הוא יכול גם לעזור. כן, בפירוש כן. רק טגרטול צריכים להיזהר לפעמים, כי טגרטול לפעמים גורם לירידה של מלחים. אז במקרים נדירים, ואני חוזר נדירים, ואני חוזר עוד פעם נדירים, אם אנשים נעשים קצת מבולבלים, להפסיק את הטגרטול ולבדוק שלא חסר להם מלח, שלא חסר להם נתרן.
הבנתי.
זה קורה באנשים מבוגרים, זה לא קורה בילדים.
כן, שנתחיל עם הטגרטול, כי בעלי אמר, אני לא מתחילה כשאת לא מדברת עם הפרופסור.
לא, תתחילו עם טגרטול, אני מניח שהוא נתן לו CR של 200 מיליגרם, נכון?
כן, נכון, 200 מיליגרם.
אז תתחילו בחצי כדור בערב, ואחרי שבוע תעלו לכדור שלם.
כן, אז לא להתחיל עם נגד דיכאון.
לא להתחיל עם שני דברים בבת אחת.
לא,
אם את מתחילה עם שני דברים בבת אחת והוא מרגיש יותר טוב או יותר רע, את לא יודעת אם זה מהכדור הזה או מהכדור הזה.
לא, לא. אז מאיזה היית ממליץ להתחיל?
תעשי אנדנדינו.
טוב, בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
שבת שלום, תודה, תודה לך ולמי.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום פרופסור.
שלום
וברכה. אני מדברת
עליה,
אני בת 25.
כן, תליה.
השאלה שלי היא בקשר לצוואר, מבדיקת MRI שעשיתי כבר לפני תקופה, נמצאו לי שני בלטים בדיסק, בעמוד שדרה צווארי.
כן.
אחד בין C5 ל-C6, והשני בין C6 ל-C7. ביום יום זה לא משהו שמפריע לי, לא משהו שכואב לי. השאלה שלי היא בקשר לשחייה. כשאני הולכת לבריכה בשביל פעילות גופנית, שחיית חזה, אני מרגישה אחר כך ממש עומס על הצוואר. אם אני עושה את זה כמה ימים ברצף, זה כאילו... אני מתחילה להרגיש גם כאב ראש אחורי.
את שוחה עם ראש במים, או את שוחה עם הראש כל הזמן בחוץ?
חלק במים, חלק בחוץ.
לא, עוד פעם, נשימה ונשיפה, נשימה ונשיפה. כלומר, נושמת בחוץ, פולטת בפנים, נושמת בחוץ, פולטת...
כן, כן.
ובאופן סדיר, לא רוב הזמן עם הראש למעלה, ולפעמים מכניסה את הראש.
לא.
אוקיי, יכול מאוד להיות שאת צריכה לשחות, ללמוד לשחות חזה, קראול, כלומר חתירה, ולא חזה.
הבנתי, השאלה שלי מה שאני רוצה להבין, אם זה משהו שזה יכול לגרום לי נזק כזה דבר? זה יכול להחמיר לי את הבלט לפריצה
דיסק? תראי, בלט זה פריצה, בלט זה בליטה של הדיסק. בליטה היא בדרך כלל יכולה להיגרם לפריצה, אבל זה יכול לקרות גם לא משחייה. אם את שואלת אותי אם בריא לך לשחות עם המצב שלך, או לא בריא לך לשחות עם המצב שלך, עדיף לשחות עם המצב שלך. כי זאת הפיזיותרפיה הכי טובה, גם לגוף, גם לנפש, וגם זאת פעילות שטובה לצוואר, זה במקום פיזיותרפיה, את מניעה את הראש.
כן.
אבל תנסי לעשות את זה לא בצורה, כלומר בצורה יותר מתונה, תנסי לשחות יותר לאט, ואת הראש להעלות לאט לאט.
הבנתי, תודה. עכשיו רק עוד שאלה קטנה בעניין הזה.
בבקשה, okay. בבקשה.
לא קשור לשחייה, עמידת ראש בשיעור יוגה.
לא, 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 לא.
זה משהו שאתה לא ממליץ.
לא, ממש לא. עמידה על הכתפיים כן, כלומר, עם תמיכה, לא, שכל הגוף, כל הלחץ של הגוף, לא יהיה על עמוד השדרה הצווארי.
הבנתי, טוב. בסדר גמור, תודה רבה.
זהו, אז לא, לא לעמוד על הראש.
טוב.
אוקיי. ופיזיותרפיה לחיזוק שרירי הצוואר, אז זה חשוב. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום רב.
שלום, עם מי אני?
עם רונית, אני מאזינה קבועה, כבר כמה שנים.
כן, רונית.
והתוכנית שלך מקסימה, ואתה בכלל.
תודה רבה, תודה.
אני מתקשרת בקשר לבת שלי, בת 24.
כן.
בת 24.
כן.
גילו לה לאחרונה הליקובקטר.
כן.
הליקובקטר, משהו כזה.
הליקובקטר פילורי, כן.
כן. ונתנו לה אנטיביוטיקה. זאת אומרת, כל מיני סוגים, אני לא זוכרת.
שני סוגים וכדור נגד חומציות.
כן, וזה לפחות 8 כדורים ביום, משהו כזה.
כן, ל10 ימים.
נכון, נכון. כן. עכשיו, יש לנו בעיה, קודם כל זה מחליש, ודבר שני, הילדה לא בולעת כדורים בכלל. Mm-hmm. אז למרות שבת 24 היא לא בולעת, תודה לאל.
יש הרבה ילדים כאלה שלא בולעים.
כן, הרבה ילדים כאלה.
עכשיו זה לא הזמן ללמד אותה לבלוע כדורים, אני בדרך כלל מלמד ילדים לבלוע כדורים עם סוכריות עדשים. את מכירה את העדשים? הסוכריות שוקולד?
כן.
סוכריות שוקולד שמצופות באיזה משהו קשיח בצבעונים?
נכון, צבעונים, כן.
נותן להם לשים את זה בפה, וזה קצת נמס לבלוע את זה. וככה אני מלמד אותם לבלוע כדורים. אבל עכשיו זה לא הזמן, אבל צריכים לבקש, יש את התרופות האלה, אפשר לקבל בנוזל, כמו שנותנים לילדים.
זהו, שניסינו לקבל בנוזל, ו...
זה כמות יותר גדולה, כן.
כן?
בטח, היא צריכה לקבל.
אפשרי בנוזל את האנטיביוטיקות האלה?
בוודאי.
כן?
כן,
אוקיי, אז אני לא ידעתי.
כן, כן, ודאי. כל האנטיביוטיקות מהסוגים האלה, אפשר לחשב את הכמות לפי משקל, כי...
כן.
היא רזה או שמנה, ילדונת?
היא לא רזה ולא שמנה.
אוקיי, אז היא צריכה נגיד פי שלוש מאשר ילד בן 5, או פי שלוש מאשר ילד בן 4. לדוגמה אני נותן, אני לא יודע בדיוק, אבל צריכים לחשב, אפשר לחשב את זה. ואז במקום לקחת כפית שלוש פעמים ביום, היא תיקח כף שלוש פעמים ביום, או כף וחצי שלוש פעמים ביום.
הבנתי.
כל הדברים האלה יש גם בנוזל. כל האנטיביוטיקות יש גם בנוזל. כי זה למעשה, כי חלק גדול אחת האנטיביוטיקות האלה נותנים גם באמבות וגם בתולעים מסוימים. השנייה זאת אנטיביוטיקה שיש אותה, שנותנים אותה גם בדברים אחרים. כלומר, הכי הרבה אפשר גם להתייעץ עם גסטרואנטרולוג של ילדים.
אוקיי.
רופא גסטרו של ילדים, שהוא זה, אבל כדאי לטפל בזה.
כן,
אגב,
כן.
אגב, כי... כדאי לבדוק לכל המשפחה, כי אם יש, תראי, הליקובקטר פילורי זה חיידק שקיים מאוד מאוד נפוץ. אצל רוב האנשים הוא לא גורם לסימפטומים. הוא בדרך כלל עובר
במשפחות. זאת אומרת, יכול להיות שגם אצלי?
זה יכול מאוד להיות, וסביר להניח שכן. אם אתם אוכלות מאותם, אם היא פעם נותנת לך לטעום מהכפית שלה, או אם את מנשקת אותה בשפתיים, או על יד השפתיים, או אם... זה יכול לעבור, זה חיידק שהוא מאוד נפוץ.
הוא לא עובר דרך השירותים עצמם.
לא, 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 הוא לא עובר דרך השירותים.
לא, זה לא.
לא.
הבנתי.
עובר במגע.
רק במגע.
מרוק, בפה, מדברים. לאמא יש נגיד דוגמה, הליקובקטר. היא הולכת עם תינוק בן 2 או בן 1, והמוצץ שלו נופל על הרצפה. מה היא עושה בדרך כלל?
מכניסה
לפה. היא מנקה אותו עם היד, מכניסה לפה שלה, ומכניסה לילד לתינוק. לתינוק לפה. ביחד עם ההליקובקטר שלה.
וואו.
כן.
הבנתי. Yeah. עכשיו, שאלה נוספת.
כן.
האם ישנו טיפול נטורופתי או טבעי או משהו להליקובקטר, או
כן, יש טיפולים נטורופטיים, יש טיפולים נטורופטיים, אבל זה בעייתיות מאוד מאוד גדולה, כי זה טיפול מאוד 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 ממושך, עם דיאטה מאוד 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 ארוכה, שהאחוז ההצלחה שלו הוא מאוד 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 קטן.
באמת?
כן, להוציא לגמרי מוצרי חלב, להוציא לגמרי, בעיקר מוצרי חלב, להוציא לגמרי מוצרי קמח, להוציא לגמרי כל מיני דברים שהם בעייתיים ביותר.
וואו, אתה אומר שזה מתמשך הרבה זמן.
כן.
הבנתי.
כן. וגם, לא תמיד זה מצליח, וכל מיני תוספי תזונה.
כן.
אני שמאמין בתוספי תזונה, ואני נכון. שמאמין ברפואה טבעית,
נכון.
במקרים האלה אני אומר, קבל 10 ימים אנטיביוטיקה, ככה אחר כך קצת חיידקים פרוביוטיים, ותמשיך הלאה.
הבנתי. כלומר, רק האנטיביוטיקה בדרך נוזל, זה הפתרון שלה.
כן, כן, כן. מה עושה, מה קורה עם ילדים קטנים שיש להם, שלא בולעים כדורים, נותנים להם את זה.
נכון.
כן.
בסדר, תודה רבה פרופסור.
וללא כל קשר, ללא כל קשר, כדאי ללמד אותה לבלוע כדורים, שתשחק עם זה קצת, כי היא תהיה ילדה גדולה פעם, תרצה לקחת כל מיני כדורים נוספים, ואז תהיה לה בעיה.
החיים...
בואי נגיד, גלולות למניעת הריון, גלולות למניעת הריון אין בנוזל לתינוקות.
נכון.
דוגמה שלא קשורה אליה, אבל כן, גם לא יהיה. אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
אהלן, שמי איתמר, בן 32.
כן, איתמר.
יש לי שאלה מעט לא טריוויאלית.
אוקיי.
לפני בערך כ3 שבועות, אני חושב שקיבלתי מכה באזור הרגל, באזור השוק ברגל.
כן.
ליד העצם. ובשבועיים האחרונים, יש לי תופעה נורא מוזרה, שכשאני נוגע באזור מסוים באמה, ביד, אני מרגיש כאילו זרמים בנקודה בשוק. כאילו אני נוגע בשוק, אבל למעשה אני נוגע באמה.
ברור לי. תופעה הזאת ברפואה הקונבנציונלית אין לה שום קשר, וזאת היא, כל רופא יגיד לך, זו מקריות ואין קשר. אבל אם נחשוב מחוץ לקופסה, וניקח את הרפואה האלטרנטיבית, וניקח את הרפואה הסינית, אז ישנם מרידיאנים שעוברים במסלולים האלה, וישנם נקודות מסוימות, שגירוי של נקודה ביד, יש לו המשכיות ויכולה לגרום לגירוי של נקודה ברגל, או לגירוי של נקודה נגיד בישבן, יכולה לגרום לגירוי של נקודה בראש, או גירוי של נקודה מאחורי הרגל, יכולה לגרום לבעיות לנקודה בדרכי השתן או בכליות, וברפואה הסינית, כשמדבר על מרידיאנים שהם מסלולי אנרגיה, יש לזה הסבר. אם תשאל כל רופא קונבנציונלי שלא מכיר את הטוב, אני אגיד לך, זה צירוף מקרים.
נכון, אני הייתי אצל רופא משפחה, הוא די... שנקרא גיגל אותי במחאות מכל המדרגות, אמר לי שהוא לא כל כך מבין מה אני רוצה ממנו.
כן.
אז התקשרתי להתייעץ, רק להבין פחות או יותר...
אז אתה יכול, זהו לפעמים טיפול באותה נקודה ביד, אם אתה תיתן באותה, זה הנקודה היא תמיד אותה נקודה, את אותו אזור.
זה ממש איזושהי נקודה ספציפית,
בגודל של סנטימטר מרובע. סנטימטר מרובע בערך.
נכון.
כן. אתה יכול לעשות גירוי שלה, לשים את האצבע עליה וללחוץ עליה, ללחוץ עליה ולעשות כל פעם ללחוץ קצת, יכאב לך ברגל ובסוף זה עלול לפתור לך את הבעיה.
אוקיי.
ממש לגרות אותה מדי פעם, לתת לה גירוי, לתת לה, לא לפחד מהכאב שיופיע ברגל.
לא, אין כאב אפילו, זה מין פשוט...
זה זרם כזה, תקורה, כן, נימול, זה יכול להיות או נימול או זרם, כן. מה שנקרא בשפה הסינית, ברפואה הסינית, צ'י. שהצ'י זורם מנקודה אחת לנקודה שנייה. אז מה שאתה יכול במקודה ביד, תן מדי פעם לחיצה שאתה יושב ככה באיזשהו מקום, תעשה כמה קווצ'ים, תלחץ 10 פעמים, 15 פעם, תלחץ תרפה, תלחץ תרפה, אני מניח שזה ישחרר לך את הבעיה למטה.
אוקיי, אני מודה לך מאוד, תודה
כל
רבה.
כל טוב איתמר, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
וברכה. עם מי יש לי הכבוד?
מדבר יצחק.
כן, יצחק. בן כמה אתה?
ביורולוגית, 70.
כן, אני איתך.
יש לי בעיה שאני הולך לשירותים כל חצי שעה להשתין, והרופאים מרימים ידיים, שום טיפול לא עוזר, הציעו לי בוטוקס.
רק שנייה, אתה מדבר מדיבורית?
מה?
אתה מדבר דרך דיבורית. תרד ושים את הטלפון ליד האוזן, כי אני שומע אותך דרך צינור אופרת.
שומע אותי?
עדיין לא כל כך טוב.
שומע אותי עכשיו?
עכשיו כן. כן.
אני אומר שאני משתין כל חצי שעה, הולך לשירותים.
כן.
וזה לא מפריע לי לישון, אני לא יודע מה לעשות.
עכשיו, אתה מדבר רק על הלילה או גם ביום?
ביום אני גם משתין, אבל זה לא, פחות. העיקר זה שהגוף נמצא בתנוחה של שכיבה, ואז לא יודע, אמרו לי שהשריר חלש... משהו...
אז בוא תשמע. קודם כל, היית אצל אורולוג והוא נתן לך איזה שם כדורים?
נתנו לי מינרין בהתחלה וזה...
לא, מינרין...
כל הכדורים שנתנו לי לא עזרו שום דבר, בסוף הציעו לי בוטוקס להזריק לשלפוחית, וגם אמרו לי שזה לא בטוח יעזור, רק זה לא במושלם ולא בסל, ואז זה עולה... קרוב ל-6,000 שקל הציעו לי, וזה לא מבטיח שזה יעזור בכלל.
נכון, עכשיו תשמע. קודם כל, מה שאני מציע לך, זה את רוב השתייה שלך תעשה בבוקר ובצהריים.
אני לא שותה לפני השינה, אני מקפיד.
מה זה לפני השינה? מה זה לפני השינה?
כמה שעות, שעתיים לפני השינה.
שעתיים זה לא מספיק, שעתיים זה לא מספיק. לא.
אבל הגוף דורש את זה, מה?
מתי אתה, תכף אני אסביר לך מה לעשות, בשביל זה אנחנו מדברים, מתי אתה הולך לישון?
תלוי, לפעמים ב-10, שעת
11,
משהו
כזה. בוא נגיד שאתה הולך ב-11, משעה 5, אם אתה צמא, אתה שותה שלוק אחד, או אתה שם מים בפה, מארסל אותם בפה, ובולע שלוק אחד. אבל עד שעה 5 אתה שותה הרבה. זה דבר אחד. בערב, אתה לא אוכל שוקולד, אתה לא אוכל, לא שותה קפה, אתה לא שותה תה.
כן.
ולא שום דבר עם קופאין.
כן, בסדר, זה ברור לי.
אוקיי, זה ברור זה דבר אחד, ולעשות את זה זה דבר אחר.
כן.
ואז הסיכוי שתקום בלילה כל חצי שעה, יהפוך ליותר קטן. דבר שלישי, תבקש שיתנו לך בקופת חולים כדורים בשם בטמיגה.
בטמיגה?
כן.
מה זה?
זה כדור... שמרפא טיפה את, את שלפוחית השתן, ומאפשר לנפח יותר...
האורולוג לא הביא, לא...
למה אני לא יודע, יכול להיות שתשאיר, אני לא יכול לדעת למה
רופא... רגע, אני יכול לקבל את הכדור הזה בלי מרשם?
לא, לא, אתה חייב מרשם, אבל גם רופא משפחה יכול לרשום את זה.
בית המיגה זה נקרא?
כן.
אוקיי.
ואם שום דבר...
ואז ירפא את השלפוחית?
הוא מרפא את השלפוחית. עכשיו, לפעמים הוא עוזר יותר, לפעמים הוא עוזר פחות, לפעמים הוא לא עוזר בכלל, כמו כל כדור. אבל הוא מתחיל, אם הוא מתחיל לעזור, זה לא ביום הראשון.
כן.
ותיקח אותו, נגיד, גם כן, כמה, שעה, שעתיים לפני השינה.
לא ממש לפני כן, השינה.
לא ממש לפני השינה.
ואין פתרון רפואי...
הפתרון הרפואי... לא, הפתרון הרפואי... עכשיו, יש כדורים נוספים... שהם כדורים שקשורים יותר לשלפוחית רגיזה, שזה האורולוג יודע לתת לך אותם אם צריך. כן. כן? יש דבר נוסף שאפשר לעשות, וזה באמת הבוטוקס. בוטוקס זה מצב שבו אנחנו צריכים להיכנס דרך איבר המין לשלפוחית, ולהזריק בכמה מקומות לשלפוחית, בוטוקס, ובכך גורמים לכך שהיא פחות ספסטית, פחות מקובצת.
למה זה לא בסל ולא במושלם, כלום?
אתה שואל אותי שאלות שקטונתי מלענות עליהם, למה זה בסל ולמה זה לא בסל.
אם זה עוזר, זה צריך לעזור, לא יודע.
אז פה אני באמת לא יכול לענות לך, למה זה כן בסל ולמה זה לא בסל, יכול מאוד להיות שצריך איזושהי המלצות מיוחדות, אבל אני קטונתי.
באתי המלצות, זה לא חשוב.
כן.
טוב.
זה מה שאני יכול לעזור לך.
אוקיי, תודה רבה לך.
אוקיי, כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני מאיר, אני 3-4 חודשים בן 80.
כן, מאיר.
עשיתי בדיקות תקופתיות, ושאלתי את האחות, פה היה לי משהו שלא הבנתי, אוריק אסיד.
כן.
אוריק אסיד, וזה 6.9, שאלתי אותה מה זה.
זה לא נורא, תכף אני אסביר לך, כן.
היא אמרה לי, זה אולי יש לך גאוט וזה, אז שאלתי אותה מה זה גאוט, אף פעם לא שמעתי את זה, הייתי ספורטאי וזה. אז היא אומרת, זה יש בעיה של דלקות בפרקים או דברים כאלה.
אוקיי. Okay.
בגדול היא סיפרה לי, אבל הייתי רוצה ממך ברשותך, שתוכל לתת לי איזה הסבר ככה מינימלי, מה זה ואיך מתמודדים עם זה, אם יש איזה...
קודם כל, שש פסיק, בוא נדבר על זה, מה זה גאוט? גאוט זה נקרא גם מחלת המלחים. למה מלחים? כי זאת גם מחלה שעוברת במשפחות, וגם באופן גנטי חלקי, וגם מחלה שקשורה לתזונה, למה שאתה אוכל. עכשיו, בעולם העתיק, מי שהיה אוכל הרבה בשר, והיה לו את הגנטיקה, היה מפתח גאוט. עכשיו, משפחות שלמות של מלכים, שאתה יודע, ראית את הסרטים של ההיסטוריה, שתפסו ביד חצי פולקה של כבש, והיו אוכלים את זה, הם היו אוכלים הרבה בשר. אנשים עניים לא יכלו להרשות סעצמם לאכול בשר. אז גם אם היה להם את הגנים של גאוט, או את הנטייה המשפחתית של גאוט, הם לא יכלו להרשות לעצמם לאכול בשר, ולא פיתחו את המחלה. עכשיו, חומצה אורית, זה אחד מחומרי הפירוק של חומרים מסוימים, של בשר, של שוקולד, של עגבניות, של אלכוהול, ויש רשימה שלמה שאפשר למצוא באינטרנט, מה רצוי לא לאכול בגאוט. אבל, אם יש גאוט, בגאוט הקליניקה, הסימנים של מחלת גאוט, זה כאבי פרקים. בדרך כלל, בדרך כלל, הפרק הראשון שנפגע, זה פרק של האצבע, של הבוענים ברגליים. זה הפרק הראשון שנפגע. והפרק שאני אומר נפגע, זו דלקת, שהפרק נעשה חם, נעשה אדום, נעשה נפוח, ומאוד מאוד כואב. כי בגילך, בגיל 80, לכל האנשים בגיל 80 יש כאבי פרקים. פעם בכתף, ופעם בברך, ופעם באגן, ופעם ברגליים, ופעם בידיים. אז זה שיש לך... מה?
סליחה שאני כותב,
בבקשה,
יש לי גם בלילה לפעמים נרדמת לי ביד כף היד השלוש האצבעות השמאליות.
אוקיי, זה בא מעמוד השדרה, זה לא מסוכן, זה שום דבר. אם זה שלוש אצבעות זה לא מסוכן, אתה עושה קצת תנועות וזה מתעורר. אז סך הכל, 6.9 זה לא נורא, תבדוק באינטרנט מה כדאי לאכול פחות, ותחיה עד 120, ולפי מה שאתה מתאר, אין לך גאוט. ולפי המוזיקה, לפי המוזיקה שאתה שומע, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
תגיד לי בבקשה, מה זה הקו האדום?
אין קו אדום, הקו האדום זה כאבים בפרקים, וזה בדרך כלל מעל 7. הקו האדום הוא 6, או 6.5, אבל בדרך כלל רק ב-8, 9, 10, זה מתחיל לתת סימנים, והחומצה האורית שוקעת אז בפרקים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ עורכת, שני רומנו מפיקה, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי על הלייב ב-103 FM, ועל השידור ב-103 FM אחראי סתיו קורנס, וב-104.5 FM בני אלפרין. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, או 0552-103-103, או 1-900-722-103, ומי שמתעקש לשלוח וואטסאפ, 054-70-103-70. לפני שמתחיל, אני רוצה רק להזכיר לכם שמי שרוצה לראות עוד חומרים שקשורים לרפואה, יכול להיכנס לאתר הרשמי שלי שכתוב פרופסור קרסו, האתר הרשמי, דרך האינטרנט ולהגיע אליי. ועוד דבר חשוב, מדי יום שני, בשעה 10 בלילה, כאן ב-103 FM, אני וחברי צ'רלי בוזגלו, בתוכנית קרסו ובוזגלו, על גוף, על נפש, על רגשות, על תופעות, לא קשור לרפואה, עם הרבה אנשים מעניינים, עם אורחים חשובים ומעניינים, עם מוזיקה יפה, שווה לשמוע. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדבר עם פרופסור קרסו, נכון?
כן, כן.
אוקיי, שמי אהובה, אני בת עוד מעט 69, ואני מבקשת להתייעץ איתך בנוגע ל... אני אספר לך את הסיפור הקטן.
100%.
היה לי אוסטופניה עד לפני חצי שנה.
אוסטופניה,
בעקבות
כן.
בעקבות נפילה ברחוב, בחצי שנה האחרונה, היה לי שברים בשתי הידיים.
כן.
אוקיי, עכשיו רופא משפחה אומר שעכשיו, בגלל שנפלת וכל זה, יש לך אוסטופורוזיס. ואוסטרופורוזית את חייבת לקחת ריבון ופעם בחודש. אוקיי, לקחתי, 3 חודשים ניסיתי, והרגשתי חצי שעה אחרי שאני לוקחת את הריבון, אני מקיאה ולא טוב לי.
אוקיי.
עברתי לרופא ואמרתי לו שאני לא לוקחת את הריבון יותר, כי אני סובלת מזה. ואז הוא התחיל להגיד לי שאני אקח, אין טיפול אחר.
יש טיפול אחר בזריקות, זה מה?
אקסקלסטה אחד לשנה.
כן, אקסקלסטה, כן.
ולהתחיל עם עירוי של 5 מיליגרם, ואמר לי שנותים את זה למי שיש סרטן העצמות. אני שמעתי את זה, השתתקתי, אני לא רוצה לקחת את זה, מפחיד אותי, במיוחד שכתוב שלפני זה שבועיים אני צריכה לקחת אקמול ואופטלגין כדי להימנע, כדי להימנע מתופעות לוואי. זאת אומרת, הרופאים יודעים שיש תופעות לוואי קשות. בינתיים אני
תופעות לוואי, טוב, אז בואי נעשה סדר. בואי נעשה סדר.
אוקיי.
יש דרגות של ירידה בצפיפות העצם. כשיש ירידה קלה, זה נקרא אוסטאופניה. כשהירידה בצפיפות העצם היא קשה, זה נקרא אוסטאופורוזיס. כלומר, אוסטאופניה זה שלב לפני אוסטאופורוזיס. עכשיו, בדרך כלל שעושים בדיקות של צפיפות עצם, עושים בדיקה של צוואר הירך ושל עמוד השדרה התחתון. אבל כשרוצים לבדוק קצת יותר לעומק, עושים גם של שורש כף היד. ולכן כשעושים בדיקה, זה נקרא בדיקת דקסה. בדיקת דקסה זו בדיקה לצפיפות עצם, היא נעשית במכשיר כמו רנטגן, אבל בקרינה מאוד 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 נמוכה, כלומר אין מה לחשוש מהבדיקה. כדאי שהבדיקה תעשה גם בצוואר הירך, גם בגב התחתון, וגם בשורש כף היד.
אני אעשה
את זה, רק שנייה. אוקיי, ועם זה צריכים ללכת לאנדוקרינולוג, ולא לרופא משפחה. עכשיו, הטיפול הראשוני, אם זה אוסטאופורוזיס, זה באמת ריבון, או פוסוונס, או כל אחד מהתרופות האלה. עכשיו, התרופות האלה ידוע שהן יכולות לעשות בחילות. ולכן אנחנו, כי הן יכולות לגרות את הוושט. ולכן אנחנו מבקשים מהאנשים שנוטלים אותם, או פעם בשבוע, או פעם בחודש, לקחת אותם בבוקר, על קיבה ריקה, עם כוס מים רגילים, מי ברז, ולהיות בעמידה במשך חצי שעה, כלומר בחצי שעה הזאת אפשר להכין ארוחת בוקר, אפשר לצחצח שיניים, אפשר לרחוץ פנים, אפשר למרוח קרם על הפנים, אפשר להיות עסוקים, לא צריכים לשבת ולעמוד בדום מתוח. משך חצי שעה, ולאחר מכן אפשר לאכול ארוחת בוקר ולחיות כרגיל. ברוב המקרים אין לתרופות האלה תופעות לוואי. אם יש תופעות לוואי, יש תרופות אחרות. תרופה אחרת שנקראת פורטאו, שזאת זריקה שאתם מזריקים במזרק אוטומטי כל יום. הקלסטה...
פורטאו?
פורטאו, כן. יש עוד זריקה שנקראת פרוליה, שנותנים אותה פעם בחצי שנה. ויש עוד זריקה שנקראת הקלסטה, שהציעו לך שנותנים אותה פעם בשנה. התופעות לוואי קיימות, ואם הן תופעות לוואי שקיימות, הן נמשכות כמה ימים בדרך כלל. וזה כאבי שרירים וכאבי פרקים, וזה לא מסוכן, ולא צריך לקחת אקמול כמה ימים קודם. אם ישנם הכאבים, לוקחים את זה כמה ימים אחר כך. יש לי הרבה מאוד פציינטים שהמלצתי להם, כלומר ששאלו אותי את אותה שאלה, לא אני הוא זה שממליץ על התרופות האלה, אלא אנדוקרינולוג המליץ ושאלו אותי מה, תקבל את הזריקה, ואם יש לך תופעות לוואי, תקבל, אז ביום הראשון תיקח אקמול על בליינד. עכשיו, כדאי לקבל את האינפוזיה הזאת, היא לאט לאט, ואז מה שאנחנו עושים, נותנים בהתחלה אינפוזיה של 500 סיסי, במשך חצי שעה או שעה, שוטפים קצת את המערכת, מכניסים לעוד שעה את הבקבוקון, זה בקבוק קטן של האקלסטה, שילך בטפטוף איתי עוד חצי שעה, ואחרי כך נותנים במשך עוד חצי שעה, עוד 500 סיסי של סייליין, של מים רפואיים, ואז זה לוקח שעתיים, בקופת חולים עושים את הכל לפעמים במשך חצי שעה, צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, ואז כנראה יש יותר תופעות לוואי. תופעות הלוואי אינן מסוכנות, תופעות הלוואי לרוב חולפות תוך יומיים, שלושה, שבוע, אין מה לחשוש מהם, והתועלת היא רבה. עכשיו, אם עדיין לא התחלת בטיפול,
לא.
אני מציע לך, אז קודם כל בפרינציפ אני מציע לך לשקול לקבל את הטיפול. כי אם אדם מנפילה שבר את עצמות הידיים, סימן שבכל זאת האוסטאופורוזיס שלו יותר גדולה ממה שהבדיקה מראה. והכל זמן ששברת את הידיים זה עוד חצי מזל, הבעיה היא לשבור את צוואר הירך. שעה זה ניתוח, יותר מורכב, יותר מסובך. מה שאני מציע לך עכשיו ללא כל קשר, קשי לרופא שיניים, תבדקי טוב את השיניים, אם את צריכה שתלים, אם את צריכה טיפולים, אם את צריכה ניתוחונים קטנים בפה, תסדרי את כל הדברים האלה, לפני שאת מתחילה עם האקלסטה. תקבלי את האקלסטה, אל תפחדי, זה יגן עלייך, זה ישמור עלייך, זו תרופה מקובלת, אנדוקרינולוגים ממליצים עליה. אני לא אוהב שמי שנותן תרופה ומלכתחיל אומר, תשמע, תופעות לוואי מסובכות, תיקח שלושה ימים קודם כדורים. כלומר, מתחילים להפחיד עוד לפני שנותנים את התרופה.
נכון, ואז אני הולכת לדוקטור גוגל, ואז הוא אומר...
כן, ואז דוקטור גוגל מראה, יראה לך את כל תופעות הלוואי האיומות.
סרטן העצמות נותנים את התרופה הזאת.
נכון, נותנים אותה במינונים אחרים, בכמויות אחרות, כי זה בונה עצם. אז בסרטן עצמות, אם יש גרורות ועצם נהרסת, זה בונה עצם. אבל השירי, זה לא... לא צריך להיות סרטן, זו תרופה מצוינת לאוסטאופורוזיס, מאוד מאוד מקובלת, מקבלים אותה מיליוני אנשים בעולם, אין חשש.
אוקיי.
רציתי
לשאול אותך,
בבקשה.
אפשר לקחת את הפורטאו, כמו שציינת?
כן. תקרי, אני...
הזריקה הזאת?
כן, הפורטאו זה זריקה שאת מזריקה לעצמך כל יום, אבל זה מזריק אוטומטי. מזריק אוטומטי, מזריקים את זה, לא בעיה, לא כואב, אבל צריך ללכת לאנדוקרינולוג, להתייעץ איתו. אנדוקרינולוג הפחיד אותך מהזריקה?
אנדוקרינולוג, כן, גם הרופא משפחה.
לא, רופא משפחה פחות.
כן,
אם זה אנדוקרינולוג, כן.
והוא שמע את הסיפור וכל זה, וראה את ה...
תשובות של בדיקות.
את העצם שלי, את הבדיקות, ואז אמר לי לקחת את ה...
אקלסטה, כן.
והודיע לי שככה וככה אני צריכה שבועיים לקחת כדורים וכאב ראש, כאילו לקחת כדור אופטלגין ואקמול, והפחיד אותי מכל הזה.
לא יודע מה להגיד לך, אני הייתי מציע לבקש תור לאנדוקרינולוג אחר.
אוקיי.
כי אני חושב ש... תראי, אני חושב שהתפקיד של רופא זה לא להגיד לפציינט את תופעות לוואי הקצה הכי נדירות של תרופה. יש פה עניין של כיסוי תחת. אמרתי לך, אז מה את רוצה ממני אם את באה אליי? אבל יש דברים שהם יותר שכיחים, שזה קצת כאבי שרירים וקצת כאבי פרקים, טיפה או יותר למשך כמה זמן אחרי הכדור, אחרי האינפוזיה. זה חולף, זה כמה ימים, זה שלושה ימים, חמישה ימים, שבוע, עשרה ימים גג. אבל הרווח הוא הרבה יותר גדול מהנזק. ולוקחים עכשיו, זה לא קורה אצל כולם. יש לי הרבה פציינטים שקיבלו הקלסטה, לא הייתו, לא היו להם שום תופעות לוואי, אז הם אפילו לא היו צריכים חצי כדור אקמול.
אז מה, אם אני יכולה להגיד לך את התוצאות של ה...
לא, אל תגידי לי, כי זה לא... אני מניח שיש לך מינוס 1.8 או משהו כזה ב...
מינוס 1.6.
מינוס 1.6 זה אוסטאופניה. ו?
0.4.
אוקיי, אז יכול להיות שישלחו אותך לבדיקה שנקראת CTX, או לבדיקות נוספות שיראו את השחלוף של העצם. אני הייתי מציע לנסות אולי ללכת לאנדוקרינולוג אחר, כדי שטיפה ירגיע אותך מכל החרדות המיותרות ש... השתילו במוחך.
אוקיי, בסדר. תודה עליי.
אוקיי, אהובה.
תודה רבה.
ואני מציע לקבל טיפול, את אישה צעירה, ובגיל 78-79, אם נופלים זה הרבה יותר. זהו, את עדיין, לפי הבדיקה של הצפיפות עצם 1.6, זה עדיין בהגדרות של אוסטאופניה, ולא אוסטאופורוזיס, אולי נפלת בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל לכן, אם כבר ישנם שברים, אנחנו ממליצים להתחיל בטיפולים בוני עצם, או מעקבי פירוק עצם, אז המחשבה לתת לך טיפול נוסף עם מחשבה נכונה וטובה. מצד שני, חשוב מאוד לעשות פעילות גופנית, לראות שאת מקבלת בתזונה, או מבחוץ מספיק סידן, לראות שהוויטמין D בסדר, ולעשות את כל הבדיקות, אנדוקרינולוגיה עשה לך את הכל.
אוקיי.
טוב.
מודה לך, תודה רבה.
כל טוב אהובה, כל טוב. ביי. כן, יש רופאים שאוהבים להפחיד את החולים, ואני לא יודע אם זה, בדרך כלל זה סוג של, אני אמרתי, אני צריך להגיד את כל הדברים הכי גרועים, ואם זה קורה, שלא יגידו אני לא אמרתי. מצד שני, אני חושב שרופא צריך להגיד את הדברים השכיחים ביותר, ולא הנדירים ביותר, כי, אוקיי, בסדר, I make my point. בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו? שלום.
קוראים לי שרה.
כן, שרה, בת כמה את?
כן, מה זה?
בת כמה את?
אני בת 33.
כן, מה השאלה?
ככה, התינוק שלי השבוע בן שנה וחצי, היה לו 40 חום, ופתאום הוא נעשה כזה סגול, והוא איבד את ההכרה לאיזה שתי דקות, וקראתי לאמבולנס.
כמה חום היה לו?
40 חום.
והחום עלה בבת אחת, או החום עלה לאט לאט?
היה לו כבר מהבוקר, אני לא יודעת כמה היה לו מהבוקר, כי לא בדקתי, רק אני יודעת שהיה לו חום, אבל פתאום זה כאילו...
את יודעת אם הוא פרקס? או שאת לא ראית, או שנכנסת, ראית אותו סגול?
הוא ישב לידי, ופתאום הוא כזה צנח עם הראש, ופתאום הוא נעשה סגול, ולא הגיב.
אוקיי.
זהו, השאלה באמת אם זה באמת מהחום, כי כן אמרו לי, הלכנו לבית חולים, אמרו לי זה פרקוסי חום.
זה פרקוסי חום, כן. זה מתאים מאוד לפרקוס חום, וזה קורה בדרך כלל שהחום עולה מהר או יורד מהר, בדרך כלל שהוא עולה מהר. תופעה שכיחה אצל ילדים, אצל תינוקות, ולא מעידה על כך שזאת אפילפסיה. כלומר, זה לא אומר שיש לי ילדים פרקוסי חום, זה לא אומר שהם יהיו ילדים אפילפטיים בגדילתם.
כן. ומה אפשר לעשות עם זה? כאילו בוא נגיד, כאילו לא להגיע למצב של חום גבוה בעצם גם כן?
כן, אם את רואה של הילד עולה חום, תני לו משהו להוריד את החום, זה לא חייב mm-hmm. להיות תרופה, את יכולה להשאיר אותו ערום ולעשות לו קומפרסים על הגוף, לשים עליו מים חמימים, לא חמים, אבל חמימים, ולהוריד אותם שהוא ינדף, להתייעץ עם רופא הילדים, איך לפעמים מכניסים ילדים לאמבטיה של מים פושרים, ולאט לאט מוסיפים מים קרים, ומורידים את המים החמים, כלומר כשהילד לא נכנס בבת אחת לאמבטיה של מים קרים, אלא לאט לאט משחלפים את המים, ממים חמימים למים קרירים, אבל תתייעצי עם רופא הילדים הכי טוב, איך להוריד לו את החום, לאט לאט אם זה קורה, ולהוסיף גם נורופן, אדוויל, מה שנותנים שם, אקמולצ'יק וכל הדברים האלה שנותנים לילדים.
אז לא לקרוא פעם הבאה, חס וחלילה, חס וחלילה.
לא, זה אני לא יכול להגיד לך, אין לי תשובה. להתייעץ עם רופא הילדים, מה לעשות בפעם הבאה? אני לא מכיר את הילד, אני לא מכיר את ההיסטוריה שלו, אני לא מכיר את הזה.
הוא בריא בדרך כלל ואין לו כלום. פתאום שיש לו חום כזה גבוה, זה כבר קרה לו פעם שנייה, ופתאום שהוא מגיע לכזה חום, זה פתאום הוא ככה נעשה סגול.
לנסות לדאוג שהחום לא יגיע, ואם זה קורה, צריכים להתייעץ עם רופא הילדים, מה לעשות?
הבנתי. אוקיי, בסדר גמור. טוב, תודה רבה, דוקטור.
בבקשה, אני לא יכול... כל טוב, שרה, כל טוב.
אני
רוצה שבת שלום. אני רוצה להסביר למאזינים שאני לא יכול, מאחר ואני לא הרופא של הילד, ואני לא הרופא שלכם, אני לא יכול להמליץ בדיוק איך לנהוג במצבים מסוימים, שמצבים שיש גישות שונות, ואני לא חושב שאני יכול גם לקחת אחריות, ולהגיד מה לעשות. אני לא רואה את הילד, אני לא בודק אותו, אני מדבר באופן מאוד 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 כללי, על המצב, על המחלה, ונמשיך, ומי איתנו על הקו.
היי.
שלום.
היי הילד.
כן, הילד.
צהריים טובים, פרופסור קרסו.
צהריים מצוינים. בת כמה את הילד?
עוד מעט 45.
כן.
בריאה בדרך כלל, בכל ההיבטים הכל בסדר. חוץ מצוין. מזה שלפני שנתיים וחצי, פחות או יותר, משהו במנגנון השינה שלי פשוט נדפק. כלומר, זה או שאני לא מצליחה להירדם, ימים שלמים, כלומר ממש, זה לא רק
לילות שלמים.
לילות שלמים, כן, לילות והימים נראים כמו שהם נראים אחרי שלילות שלמים לא ישנים, או שגם כשאני נרדמת, אז יש לי, אני מתעוררת ממש מכל דבר, ולא מצליחה לחזור לישון. בשנתיים וחצי האחרונות הייתי פעמיים במעבדת שינה, רופאת המשפחה שלי מלווה אותי, וניסיתי כל מיני סוגים של טיפולים, כולל CBTI, כזה טיפול בכל מיני היגיינת שינה, וממש לנסות וללמוד דרך דאטה ודרך תיעוד, מה בדיוק עובד ולא עובד לי, אתה יודע, מתי לעשות ספורט, מתי להפסיק לשתות קפה וכאלה, אז את זה אני מרגישה שאני ממש אחרי. ניסיתי, אתה יודע, דברים כאלה אלטרנטיביים כמו...
מיינדפולנס ניסית?
בטח. בטח.
ומיינדפולנס לא עזר לך?
זה עוזר לי, אני חושבת יותר לקבל את כל המצב הזה, אבל לא, כלומר, זה עוזר לי סוג של לשמור על עצמי אני, תוך כדי הקושי הזה, כי זה באמת שנתיים וחצי, שלושה ילדים, עניינים, עבודה, ממש לשמור על הראש.
ברור שאת ישנה בלילה, אבל לא ברור, הישנה, את מתעוררת הרבה, ולפעמים אנחנו ישנים ומתעוררים, יש לנו הרבה יקצות, ואנחנו בתחושה הפנימית כאילו לא ישננו, אלא אנחנו רק היינו עם עיניים עצומות, ואם אני מביט על השעון, אני רואה שעברה שעה שבין, בין, בין פקיחת עיניים אחת לשנייה. אבל תגידי לי דבר אחר, קרה משהו לפני שנתיים וחצי? את לא צריכה להגיד לי מה קרה.
לא.
כלומר, הפרטים...
לא, אין משהו אחד. אין משהו אחד. ניסיתי לעשות אלימינציה לכל כך הרבה דברים, גם דרך איזשהו טיפול שעברתי. אין משהו אחד מאוד דרמטי, או טראומטי, או...
ויכול להיות, האם יכול להיות שקרו כמה דברים קטנים שהם לא טראומטיים? כמה מיקרו-טראומות באותה תקופה?
אז זאת אחת ההשערות שלי, על אף שאני לא יודעת לשיים אותם, בצורה כזאת שגורמת לי להבין, אז ממש, הסיבה שהתקשרתי היא כיוון שתוך כדי שאני עושה אלימינציה לכל כך הרבה דברים, בהיבטים הרגשיים, בהיבט התזונה, בהיבט באמת בלנס, סטרס, מיינדפולנס וכאלה, הגעתי לסוג של השערה, שבאמת זה לא דבר אחד, ושכל מנגנון השינה הזה, כי אני אומרת, אנשים בכל העולם ישנים, גם במלחמה, גם לא משנה מה, זה משהו בלתי נשלט, ולישון כל כך גרוע, או לא לישון בכלל, ללוט
לא, אין לא לישון בכלל, זה יש לישון גרוע, כי יש לישון גרוע עם מודעות או תחושה שלא ישן בכלל, כי אי אפשר לא לישון בכלל שבוע.
כן, לא, שבוע זה לא קורה.
את רואה חיילים הולכים עם אלונקות במסע, והם ישנים תוך כדי הליכה עם האלונקה.
כן, בדיוק ככה אני מרגישה.
כן, תגידי לי.
שאני כאילו
ערה
ישנה, כן, סליחה.
אצל בדיקות הורמונליות של גיל המעבר, את עברת?
כן, ואין אינדיקציה לזה ש...
אין אינדיקציה שנכנסת לגיל המעבר.
נכון, עליו
ואין ירעים, כי אם יש ירידה, לפעמים תיקון של הורמונים יכול לעזור.
נכון, אז זה לא שמה. אני עושה גם בכל חצי שנה ככה בדיקות, סקר, בלוטת תטריס, הכל מהכל, כדי לראות את זה. וממש השבוע הייתי אצל רופאת המשפחה הנפלאה שלי, והיא אמרה לי, פשוט אין כל כך הרבה מה לעשות, חוץ מבאמת לקחת איזשהו כדור או מהמשפחה הזאת, מירו ונגזרותיו, כן?
כן.
ממש במינון איזה, או בונדרמין, אני חושבת שקוראים לזה, כדור
לא, הרגעה. בונדרמין זה כדור שינה, ומירו זה כדור מהמשפחה של התרופות האנטי-חרדתיות, אנטי-דיכאוניות, שלא משתמשים בו היום כמעט לדיכאון וחרדה, אלא משתמשים ברבע ממנו ככדור שינה.
בדיוק. ואני מלקרוא על התופעות לוואי ועל כל ההשלכות של זה, אני...
אז בואי אני אגיד לך מה הטעות שלך. את קראת על המינון שהוא מינון שנותנים אותו בדיכאון, שזה שלושה כדורים ביום.
של הבונדרמין?
לא, של המירו.
של המירו...
מירו, כן, okay. ובדרך כלל נותנים רבע כדור ומקסימום עולים לחצי כדור. וזה משרה שינה טובה. ועכשיו, האם ניסו לתת לך מלטונין?
כן, 3 מיליגרם, זה מה שניסיתי.
איזה, 3 מיליגרם, את קנית את זה בבית טבע, או נתנו לך צירקדין שזה המלטונין העל?
לא, אני קניתי, הזמנתי.
אז אני מבקש, תבקשי מרופאת המשפחה, שאולי תיתן לך לחודשיים כדור שנקרא צירקדין.
צירקדין.
צירקדין של 2 מיליגרם.
אוקיי.
עכשיו ככה, כל מה שקונים בבית טבע זה לא מלטונין בדיוק.
הבנתי.
זה סוג של מלטונין שעשוי, אני יודע, בננות או משהו כזה, זה כי הרי את מבינה שה-FDA לא היה מרשה למכור נוירוטרנסמיטר או הורמונים, ככה over the counter. אז זה כאילו תוסף, אני לא אקרא לזה תוסף בטעם מלטונין, אבל עם השפעה מלטונינית מסוימת. לעומת זה, צירקדין זה מלטונין, שאגב פותח במדינה שלנו, במדינת ישראל, והוא גם long acting, יש לו השפעה ארוכת טווח.
מצטברת? כלומר, מה זה?
לא מצטברת, כלומר, משפיעה על כל היום. סליחה, על כמה שעות, על כל הלילה. כלומר, את לוקחת אותו נגיד 3/4 שעה או 0.5 שעה לפני השינה, והוא מתחיל להשפיע, והוא משפיע ל6-7 שעות או משהו כזה.
אוקיי.
זה שווה לנסות.
ומבחינת המינון?
זה 2 מיליגרם, זה כדור אחד, כדור אותו מינון לכולם.
אוקיי, ויש לוקח זמן עד שמרגישים את האפקט?
בדרך כלל צריך לחכות 3 שבועות או שבועיים עד שמתחילים להרגיש את האפקט, לכן כדאי לפחות חודשיים לקחת אותו. עכשיו, למרות שכתוב שם באלון הצרכן, שזה מיועד ל3 חודשים, אז זה מעוניין, אפשר לקחת את זה יותר, מה שאני אומר למטופלים שלי, אני לא אומר מה שאני אומר למטופלים שלי, מאחר והמחקרים הראשוניים על התרופה נעשתה במשך 3 חודשים, אז זה ממליצים 3 חודשים. אבל אם זה עוזר, אז אפשר לקחת את זה גם הלאה.
אוקיי, תודה רבה, אני אעשה את זה, ואפשר עוד 2 שאלות קצרות?
ודאי, ודאי.
תודה. אחד, זה התחלתי ממש השבוע לנסות, אני לא יודעת אם זה ככה דברים שיש עליהם מספיק מידע ככה נגיש, או שאפשר לדבר עליהם עכשיו, אבל התחלתי לקחת שתי פטריות מרפא, קורדיספס ורישי.
אוקיי.
שאני עוד לא התחלתי להרגיש את האפקט שלהם, אבל אני לא יודעת אם יש איזושהי אינטראקציה חיובית או שלילית, או ש...
לא, קורדיספס ורישי אלה פטריות שהולכות טוב אחת עם השנייה. קורדיספס זו פטריה שנקראת אגב מלכת הפטריות, היא מאוד מאוד מיוחדת עם התכונות שלה. גם פה צריך לחכות חודשיים לפחות עד שמרגישים את השיפור, זה לא דבר שמרגישים אותו בבת אחת. אבל אם אחרי חודשיים, שלושה, לא מרגישים שום שיפור, נדמה לי יש 60 קפסולות בכל קופסה, משהו כזה, אז אם תוך חודשיים לא מרגישים שום שיפור, אין טעם להמשיך לקחת. אבל...
ואפשר לקחת את זה עם המלטונין, או שלא כדאי להרבב, או ש...
לא, אפשר לקחת את זה עם המלטונין, שום בעיה.
אוקיי, תודה רבה. והשאלה השנייה, האחרונה, זה כל ה... גם אם זאת רק חוויה סובייקטיבית, וגם אם יש באמת ימים, הימים שאחרי לילות מאוד מאוד קשים, או שאני מרגישה, או שאני באמת באמת ערה, הם לא פשוטים, והשאלה שלי, האם יש איזושהי בדיקה שיכולה לבדוק באמת את המנגנון הזה של הפינוי האדנוזין, או את כל המנגנון שאמור, גם אם יש סטרס גבוה, וגם אם יש, לא יודעת מה, עירות מאוד מאוד גבוהה, מתישהו זה אמור לנצח.
קודם כל,
אמורה להגיע.
כן, קודם כל אני אתחיל ואגיד שאת אמרת, גם אם זה סובייקטיבי, מה זה חשוב אם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי? לך זה מפריע, אז זה כבר חשוב. כלומר, מה שסובייקטיבי בשבילך, הוא אובייקטיבי בשבילך. אז את סובלת מזה, הסבל הוא שלך, אז אף אחד לא יכול להגיד לך, סובייקטיבי, אובייקטיבי, זה כן קיים, זה לא קיים. אז זה שאני אומר שאת, לא, שאת כן ישנה ולא מודעת, זה אני אומר, אבל זה לא משהו, את כמה עייפה, ואת ישנה לא טוב. עכשיו, את הבדיקות לבדוק רמות של הורמונים או רמות של סטרס, יש אפשרות לעשות גם על ידי אקטיגרף, וגם במעבדת שינה. אקטיגרף במעבדת שינה בודק גם דופק, ובודק גם ריווי חמצן, והוא גם יכול להעיד לפעמים אם יש הפרעת נשימה בשינה, או אם יש סיבה אחרת. אבל בדיקות של כימיה תוך כדי שינה, זה נעשה רק במעבדות מחקר, וזה לא אקטואלי. כלומר, אף אחד לא יבוא, יחבר אותך למכשיר, תוך כדי שינה, כל חצי שעה ייקח לך רמות של דם, ויסתכל על המוניטור לראות באיזה שלב בשינה את נמצאת. זה לא דבר שהוא מעשי, מבחינה מעשית. אבל לעומת זה, באקטיגרף, שזה שעון כזה, או במעבדת שינה, אפשר לראות דופק, אפשר לראות לחץ דם, אפשר לראות דברים, אפשר לראות אם במקרה את נכנסת לחרדה, אם את חולמת חלום מפחיד, אנחנו נראה שהדופק שלך פתאום קופץ למעלה. אנחנו נראה שפעילות המוח שלך משתנה, מפעילות של שינה, של ספינדלינג, של שינה, של חרוטים של שינה, לא יודע איך זה נקרא בעברית ספינדלינג, כישורים של שינה, היא הופכת נגיד לפעילות בטא, שהיא פעילות של ריכוז, או של ערנות, או של... זהו.
אז, זה מעניין.
כן, אבל את זה אפשר לראות בבדיקות שינה שנעשות במעבדת שינה.
אז עשיתי, הייתי פעמיים במעבדת שינה, ועושים סמפלינג כזה של 4 או 3 ימים, ואז אומרים אם יש, אם הדום נשימה בשינה הוא מעבר לאיזשהו סף, ורק אם זה מעל הסף, אני לא, ורק אם זה מעל הסף, אז מזמנים אותי לבדיקות המשך, ובגלל שאני לא מעל הסף, אז אין להם כאילו מה לעשות איתי.
כן, אבל זה רק בדיקה של הפרעת נשימה בשינה, זה לא בודק את ה-EEG באותו זמן.
בדיוק, אז אפשר פשוט לבקש את זה?
אני תלוי באיזה קופה, תלוי במצב רוח של הרופא, תלוי במצב רוח של המעבדה, תלוי במצב רוח של מזג האוויר, תלוי בכל כך הרבה דברים שלא תלויים בי ובך.
אוקיי.
שלא ניתר לנו אלא להיפרד ולעבור לפרסמות.
אוקיי, תודה רבה, רבה,
אוקיי, כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, 103 FM, 104.5 FM, חזרנו אליכם, ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
נעים מאוד, שמי אנה, ואני מעריצה שלך מימים ימימה.
תודה רבה, אנה.
לגמרי, עוקבת וכיף לי, תמיד נעים לשמוע אותך.
תודה רבה, תודה.
אז ככה, האמת היא שצלצלתי בקשר לנושא.
רק תגידי לי בת כמה את, שהראש שלך יהיה טווינינג ל...
אין בעיה. בת 75, חגגתי ביוני.
אוקיי.
איך להגיד, אזרח ותיק, מבוגרת, זקנה, הכל יפה לי.
ילדה בשבילי, נמשיך.
איזה יופי. עיקר השיחה, כאילו המחשבה לצלצל, זה בקשר לעניין שאני נושאת את מחלת הסקלרודרמה, אוטואימונית, מזה מלא שנים.
סקלרודרמה.
סקלרודרמה.
כן,
נכון.
בסדר. כן, כן.
כן. אז מה שקרה... שנים התהלכתי והייתי מאוד קפדנית, פעם בשנה אקולב ואיך זה נקרא תפקוד הראות.
כן.
הכל היה תקין עד נובמבר או דצמבר האחרון, שפתאום לכי תעשי עוד פעם את הבדיקה, לא אגיד כלום, רופאת ראות. רופא משפחה ראה, אמר לי, בכל זאת בואי נראה רופא ראות פעם אחת. והוא לא אמר שום מילה על הבדיקה, לא כלום. רופאת ראות שאלה שאלות וכמובן ראתה, אמרה לי בואי תעשי עוד פעם. בפעם השנייה כבר הסבירה לי, ואם אני לא שואלת שאלות, אז הרבה אני לא יודעת, וצריך תרופה וכן הלאה. אבל כל עוד זה בריאות, אני עד הסוף ממוקדת מטרה.
ולא הציעו כפה... לך טיפול תרופתי עדיין?
הציעו, וזה העניין. מה שהיות ואני שאלתי הרבה, אז נעניתי שיש לי פגיעה ברקמת הריאה. אבל לפני זה אני רשמתי לי, הייתי רוצה להגיד לך את הרקע, זה אפשרי של
כן, ודאי, ודאי.
התיק הרפואי. אז ככה, נתחיל בזה ש...
רק בקצרה, הייתי... כי יש לנו עוד מאזינים, אז בואי לא לפרוס
קצרה,
את זה.
לא, קצרה, ממש קצרה, כן. ונחזור לשאלה לגבי התרופה. ממש בקצרה, בצבא חובשת התגלה אצלי לקראת השחרור מיגרנה. בסדר, חיה עם זה שנים, טיפלתי בדרלין ובאספרין, טיפול מונע, בגלל ליקוי דיבור, מי כמוך יודע, אתה מומחה, וגם האורה שהיא נמצאת עד היום.
אוקיי, בואי נעבור לימים... הלאה.
איך? נעבור הלאה. אז ככה, אני נושאת, כאילו, בבריאות שלי, התיק הרפואי, מיגרנה, לחץ דם, שומנים בדם, סקלרודרמה, כמו שאמרתי, לאחרונה פתאום אמרו לי אולי פיברו, כי כואב לי כל הגוף, עדיין בודקים.
זה יכול להיות קשור לסקלרודרמה, אבל נמשיך.
כן, הנה, אני ממשיכה ממש, ואני יודעת, כאילו, ביקשת משהו, נעשה עכשיו ככה. 2007, שלושה ניתוחים, ניתוח ראשון, מעין טיבריקוליטיס, הלכתי עם חודשיים, בעצם שלושה חודשים, עם סטומה, הוציאו ניתוח שני. הייתי בשקט לעבודה על החיים הכל, 2011, באקו השגרתי פעם בשנה, דברים בגו, ישירות אני מקצרת את הדרך להגיד לך, כי אתה יודע מה עושים, ואז נאמר לי ניתוח לב פתוח, ועברתי אותו, ותודה לאל, הנה אני עכשיו כאן. עכשיו, למה שאני מגיעה, אני מקבלת 4 תרופות ליום, וויטמין D, ואני צריכה מגנזיום לא לקחתי. נכון להרגע, לגבי הריאות, דוקטור ברשותך, כי פרופסור, אני הרי מקבלת לשומנים בדם, נקסיום לעיכול, ואוקסר ללחת דם, והשומנים בדם שכחתי לרגע.
לא חשוב, לפיתור לא חשוב.
כן. ואז זה פתאום נוספה לי התרופה שהיא נקראת סלסט. מכיר? סלסט.
איך עוד פעם?
סלסט, סמך למת סמך. רגע, רשמתי, הכי טוב, ככה, סמך דוקטור, פרופסור, סמך למד, סמך פט, זה התרופה שנתנו לי, גם אני מטופלת סקלרודרמה, בלי בתי חולים אמרו, בבית חולים, בכל חצי שנה, ביקורת, ואז רופאת הריאות יצרה קשר עם הרופאה בית חולים והחליטו על התרופה. מזה עבר את פרופסור חצי שנה, ואני לא לוקחת. לא שאני פוחדת, או אני לא פוחדת. אני אגיד למה? כי אני לא רוצה תופעות לוואי.
אז בואי נעשה סדר, בסדר? בואי נקצר, כי יש לנו עוד מאזינים על הקו. במילה אחת.
כן, אבל סליחה, אתה מלחיץ אותי,
אבל אני גם לחוץ, כי יש לי עוד אנשים.
סליחה.
את מספרת לי את כל ההיסטוריה של המחלה, כשיש לך שאלה ספציפית, תשאלי אותה ואני אענה לך עליה.
לא, רציתי להגיד לך את הרקע.
אז את הרקע שמענו, אבל הרקע תפס לנו כבר 10 דקות, בואי נמשיך. בואי תמשיכי.
בואי, אני איתך, בוא תגיד מה רצית להגיד.
רציתי לדעת מה השאלה שאת שואלת אותי. מה בעצם את שואלת אותי?
אותך אני שואלת, אם הבנת מה שקורה עם הריאות והתרופה, כן, וקראתי כן. בגוגל, הרופאים לא אוהבים גוגל, בסדר, אבל קראתי, הבנתי התרופה הזאת רעילה, כל חודש אני צריכה לרוץ לעשות בדיקה. עכשיו מצד שני היה סקר עם איזה רופא, לא זוכרת, כי צילמתי, לא מצאתי את זה, לא משנה, ואז יש תרופה חדשה. השאלה, האם זה נכון, יש תרופה חדשה, אם ידוע לך?
יש תרופה חדשה שפותחה במכון ויצמן, אבל את הסלסט נתנו לך ביחד עם ציקלוספורין, או ביחד עם סטרואידים, או רק אותה לבד?
רק אותה לבד. מצד שני, פרופסור, באמת השאלה, הנה אני מתמקדת, כמו שביקשת, מכבדת.
כן,
עכשיו, מצד שני, מנובמבר, דצמבר, עברה חצי שנה, עוד רגע יש שנה. האם אני עושה לעצמי ומרשה להגיד סכנת חיים? כי אני לא לוקחת, אני לא רוצה תופעות לוואי.
אוקיי.
למה אמרתי את כל הרקע? במילה אחת, אני עייפה.
אז בואי אני אגיד, בואי אני אענה. עכשיו תקשיבי.
ולא מפחד, דוקטור.
לא, ברור לי. סקלרודרמה, סקלרוז או סקלרוזה זה נוקשות. סקלרודרמה זה, דרמה זה אור, סקלרודרמה זה נוקשות של האור. המחלה התחילה כמחלה, כלומר, שתיארו אותה, ראו שהאור נעשה קשה. במקום שהאור של הגוף יהיה אלסטי, הוא נעשה נוקשה. אבל אנחנו יודעים שהמחלה הזאת היא מחלה שיש בה עודף של הצטברות, של ייצור, של חומר שנקרא קולגן, והוא מצטבר ברקמות שונות, הוא מצטבר בריאות, הוא מצטבר באור, הוא מצטבר בפרקים, הוא מצטבר בכלי דם. ולכן זאת מחלה שהיא מחלה מתקדמת. עכשיו, התרופות שאנחנו נותנים לחולים היום הן תרופות או תרופות ביולוגיות, או תרופות מהמשפחה של תרופות, שמורידות טיפה את מערכת החיסון, כדי שהנוגדנים, האוטואימונים, לא יתקפו את האור. כי זה מצב של מחלה אוטואימיונית. ולכן, מה שאני אומר לחולה, תתחיל טיפול, תקבל אותו 3 חודשים. תמיד אפשר להפסיק טיפול אם יש תופעות לוואי. אתה מקבל טיפול שהוא טיפול מקובל, זה טיפול שנותנים אותו גם עם משתילים עברים, אבל גם בלופוס, מחלה שהיא זאבת אדמונית שנותנים אותה שהיא מחלת קולגן, גם בסקלרודרמה, גם במחלות אוטואימיוניות אחרות, טיפול מקובל, טיפול שיש לו אמנם תופעות לוואי, אם קורות תופעות לוואי, מפסיקים את הטיפול. כלומר, זה לא סוף העולם. אז צריך לקחת בחשבון ולמה מבקשים בדיקות פעם בחודש או פעם בחודשיים, בהתחלה פעם בחודש, כדי לראות שאין תופעות לוואי. כלומר, הרופאים יודעים שיש תופעות לוואי מסוכנות, אבל אנחנו תמיד עושים שיקול, כשאנחנו נותנים טיפול לחולה, עלות לעומת תועלת. כמה זה מסכן את החולה, לעומת כמה שזה עוזר לו. ואם יש כבר בעיות בריאות, ואם יש בעיות בתפקודים אחרים, שווה לדעתי להתחיל את הטיפול. עכשיו, לא יאשרו טיפול חדש לפני שמנסים טיפול שיש בו יותר ניסיון. יש תרופה חדשה שמשפיעה במנגנון אחר, שפותחה לדעתי במכון ויצמן, נדמה לי לפני כ2 שנים, אבל זה עדיין לא דבר שיתנו לך אותו לפני שניסו תרופות שיודעים שהן עוזרות, שהן מקובלות ושנותנים אותן. לכן מה שאני מציע, לקחת את התרופה ולחכות 2 חודשים ולראות, אם יהיו תופעות לוואי, תגידי, הרופא יגיד לך בואי נפסיק ונעבור למשהו אחר. אם לא יהיו תופעות לוואי, מה טוב, אם לך נמאס מהתרופה, את יכולה תמיד להגיד סטופ, אני מפסיקה.
השאלה ברשותך, אם כן. אני לא לוקחת, אז אני הופכת להיות סכנה, אפילו להגיד את המילה סכנת חיים?
זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע באיזה שלב את במחלה, מה תפקודי הריאות שלך, מה הבעיה עם לחץ דם יש לך, בכל זאת את אישה עם מחלות מורכבות.
יש לך דם. יש לי, מתוקלת לחץ דם.
כן, יש לך לחץ דם, ויש לך שומנים בדם, ויש לך מחלות שאת לוקחת כל מיני תרופות בשבילהם. אז יש פה גורם סיכון. אז את התשובה לשאלה הזאת אני לא יכול להגיד לך. אבל בדרך כלל זאת מחלה אוטואימונית, זה לא מחלה שקופצת ביום אחד, זה לא שמחר חס וחלילה את יכולה למות מהמחלה. מצד שני, אם נותנים לך טיפול והטיפול עוצר את המחלה או מעכב אותה, את ודאי מאפשרת לעצמך עוד שנים טובות של בריאות.
אבל חשבתי לתומי, ככה, לגבי תופעות לוואי, נכון, נתחיל באקמול, אנחנו יודעים, יכול לקרות כל דבר. האם בתרופה הזאת שהיה כתוב שהיא רעילה, האם יש תופעות לבד קשות? ופה אני אגיד, אני לא מסכנה ולא תחר רחמים, לא, אני חיה לבד.
לא, אין מביל, תופעות לוואי, יש תופעת לוואי, את מפסיקה את התרופה, לא מתים מהתרופה הזאת.
ולמה, השאלה, למה לא הולכים לתרופה החדשה, אולי היא מועילה יש, והיא פחות...
אולי כן ואולי לא, זה אנחנו יודעים שהיא מועילה, את השאלה, התרופה השנייה אני לא יודע. חוץ מזה, משרד הבריאות לא נותן תרופות, יש שלב א', שלב ב', שלב ג', למה לא מתחילים ישר בקורטיזון? מתחילים בתרופות יותר פשוטות, ואם זה לא עוזר, עוברים לתרופה יותר קשה, עוברים נגיד לציקלוספורין, ואם זה לא עוזר, עוברים לתרופה נוספת. אבל אנחנו בזה חייבים לצערי לסיים. כן. אוקיי, מי האבוזין האחרון שלנו להיום? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום, אני מצטער שקטעתי את המאזינה האחרונה, אבל יש לנו אותך אחרונה אחרונה חביבה, כן.
באמת קוראים לי חביבה.
כן.
אני קודם כל תודה 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 על התוכנית המועילה.
תודה חביבה, בואי נתמקד בשאלה כי זמננו...
כן, אני מדברת בקשר לבעלי שהוא בן 85.
כן.
כבר תקופה ממושכת. הוא סובל מבצקת והרגליים.
כן.
הרופא עשה לו בדיקת שתן, גם צבירה של 24 שעות ובדיקה רגילה, הוא עשה לו את בדיקות הדם, כל הבדיקות יצאו בסדר. והרופא לא יודע מה לעשות. אז אני פניתי, הפעלתי את המושלם, הלכתי לשמוע עוד דעה מרופא, אז הרופא השני... ביקש לעשות דופלקס
אורקים
פופליטליים ודופלקס כן. אורטה ביטנית. השאלה אם זה בסדר.
תראי. כשאנחנו שואלים בצקת ברגליים יכולה להיות מהרבה סיבות. סיבה אחת זה אי ספיקת לב. סיבה שנייה זה מחלת כליות, אני מניח שאת זה שללו אי ספיקת לב ושללו נכון, בעיית כליות.
נכון.
הסיבה השלישית היא בעיה של, העיקרית היא סיבה של כלי דם. ולפעמים חסימה של כלי הדם הוורידיים לא מאפשרת לדם לחזור ואז נוצרת בצקת. הבדיקה כדי לשלול אם יש חסימה או אין חסימה, או אם זאת חסימה חלקית, או אם זה סתימה של כלי הדם הוורידיים הפריפריים או היותר עמוקים, נעשית על ידי בדיקת דופלקס. בדיקת דופלקס היא בדיקת... כן, זאת בדיקה פשוטה, היא לא כואבת, היא לא מסוכנת, אין לה תופעות לוואי. זה כמו בדיקה, זאת בדיקת אולטרסאונד, כמו בדיקת אולטרסאונד. ולכן שווה לעשות את הבדיקה.
אז יופי, כי הרופא שאלה לי את זה, רופא המשפחה שלי אמר שהוא לא חושב שזה יעיל.
אז אבל אם רואים שיש לו סתימה בכלי דם, שמה שמפריעה לדם בחזרה לחזור חזרה מהרגליים למעלה, ואז הדם מצטבר ברגליים וגורם לבצקת. הלחץ, את מבינה?
כן, כן.
עכשיו, ללא כל קשר, צריכים גם לעשות לדעתי אולטרסאונד של הבטן התחתונה. לראות אם יש שם... כן. לראות אם יש שם בלוטות, או אם יש שם דברים אחרים. אבל דופלקס ייתן תמונה מאוד מאוד טובה.
יופי, תודה, תודה, פרופסור. אני יכולה לשאול עוד שאלה קצרה?
בבקשה, בבקשה.
הוא גם לפני כחודש יצא לו בעין שעורה.
כן, אורדאולום.
הלכנו לרופא עיניים, הוא נתן לו משחה מקסיטרול.
מקסיטרול, כן.
עכשיו אחרי חודש ראיתי שאין שום שיפור.
לא, מקסיטרול צריך לעזור תוך שבוע, עשרה ימים בדרך כלל.
לא עזר, אז זהו, אז חזרתי אתמול לרופא העיניים שוב, אז הרופא ניסתה להוציא לו את השעורה מהעין.
כן, ניסתה לפתוח את ה... ניסה לחתוך את זה טיפה, כן, או עם מחט או עם משהו, כן.
והוא לא אפשר לה, זה היה לו מאוד קשה, הוא לא,
בטח.
לא אפשר לה, אז היא שלחה אותנו לבית חולים, שיוציאו לו את זה.
שם יעשו לו את זה בהרדמה מקומית, כלומר, יתנו לו טיפות עיניים, ירדימו לו את העין, ושם הם יכולים לעשות את זה בצורה יותר פשוטה.
בסדר, יופי, תודה רבה
לך. כן, אבל זה, אם באמת לא מצליחים עם אנטיביוטיקה, ועם מקסיטרול, אז הדרך היחידה היא באמת לפתוח את זה ולהוציא את זה החוצה, לנקז את זה החוצה. רופא עיניים מאוד מיומנים בזה, ואם קשה לו, כי בכל זאת הוא לא איש צעיר, אז הרדמה מקומית של העיניים, ולפעמים בטכניקה שהם יודעים איך לעשות את זה, תחת, טוב, הם יודעים איך.
תודה, פרופסור.
אוקיי, כל טוב. זהו רבותיי, מה אני אגיד לכם? הזמן שלנו חלף, לא לפני שאנחנו נודה למאיר הפרץ שערכה את התוכנית, לשני רומנו המפיקה, למיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, לאליעזר בן יהודה שהיה אחראי על הלייב, לסתיו קורנס שהיה אחראי על השדור ב-103 FM, ולבני הלפרין שהיה ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, היום עם אדם, לזכרו של אדם, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. אני מזכיר לכם שבידי יום שני ב-10 בלילה, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית קרסו ובוזגלו, על כל מיני נושאים מעניינים, עם אנשים מעניינים, עם מוזיקה יפה, להשתמע. סוף שבוע טוב, נקווה שהחטופים יחזרו כמה שיותר מהר, נקווה שהמילה עסקה איומה, אבל שכל התוכניות להחזיר אותם יעברו בשלום ובהצלחה. סוף שבוע טוב, להתראות.